ערב טוב. נושא לימודנו הערב, כפי שתכננו, הוא ציונות ומשיחיות. וזה נושא קצת טעון, זאת אומרת, הייתי אומר אפילו מפוצץ מכמה בחינות. כלומר, ברגע שמדברים על ציונות ומשיחיות, כל אחד מתעורר, זה בעד וזה נגד. והייתי רוצה ללמוד איתכם את הנושא הזה, לאור המקורות כמובן. הציונות כתנועה מדינית החלה עם הרצל. בנימין זאב הרצל החליט בסוף המאה ה-19 שצריך להקים מדינה ליהודים, מדינה במובן המודרני של המילה. הרעיון הזה שלו נשתל על גבי תנועה שכבר החלה עוד לפניו, תנועה של שיבת ציון, שהחלה, אפשר לומר, מהתקופה הצלבנית ועד תחילת המאה ה-19, אבל התחילה להתחזק ביותר בשנים, בעשורים שלפני הרצל. כבר הייתה תנועת חיבת ציון ודורשי ציון, כל מיני תלמידי חכמים שחשבו כבר על הרעיון הזה, תלמידי הגאון מווילנה. וכאשר הגיעה הציונות המדינית ההרצליאנית, בעצם היה כבר איזשהו קרקע חברתי עובדתי קיים בשטח שאפשר את עליית המדרגה. השאלה שנשאלה אצל שלמי אמוני ישראל, מה שאנחנו מכנים בשם היהודים הדתיים, שהיו באותם הימים אגב הרוב של האומה, האם התהליך המדיני הזה, האם ההסתדרות הציונית היא משהו חדש, בעצם איזשהו נטע זר בתוך הנוף של היהדות, איזושהי כניעה שאמר, לאופנת הזמן של הגדרה עצמית של לאומים וכדומה, או שמה יש בכך הגשמת חזון נביאי ישראל. האם אנחנו כבר באחרית הימים ורואים שסוף סוף דברי נביאנו מתקיימים, דברי, ואז במילא יש גם השלכות תיאולוגיות רבות מאוד לדבר הזה. הייתי אומר ש שתי בעיות עיקריות עמדו בפני הוגה מחשבתה של היהדות בנושא הזה. האחד זה הציור הנאיבי הקלאסי של ימות המשיח. נגיד בנפש התמימה של היהודי הפשוט, ימות המשיח זה משהו כמו איזושהי אפוקליפסה נעימה. כלומר, יום אחד מגיע המשיח אל העיירה, תוקע בשופר, ואז כולם עולים על עננים ורודים וסטריאופונים ועולים לציון, כשברקע נמצא המשיח של הנדל. משהו כזה. מכירים את המשיח של הנדל? ואילו הציור המציאותי שהציונות המעשית נתנה, זה שצריך לייבש ביצות, צריך לאסוף כסף, צריך לאסוף יהודים, צריך לשכנע פוליטיקאים וכל מיני בעיות מהסוג הזה. צריך לקלוט עלייה מסובכת, צריך להתמודד עם האינטיפאדה, עם האינפלציה, עם עליית המדד וכדומה מהדברים האלה. האם האופי הכל כך קשה של המאורעות ראוי להיקרא בשם גאולה? ואז באמת הדבר הזה הוליד אנשים, כלומר זרמים שונים. יש כאלה שאמרו, טוב, אנחנו בעד, רק אל תגידו שזה משיחי. יש כאלה שאמרו, אנחנו בעד וזה גם משיחי. יש כאלה שאמרו, אנחנו נגד. בעיה שנייה שהציקה מאוד, אפשר לומר, לרבנים, היא העובדה שהנפשות הפועלות לא היו דתיים. כלומר, מייסדיה של הציונות היו, או הייתי אומר הרבה פעמים, אדישים לשאלה התורנית, קיום המצוות, אמונה באלוהים, ובמידה מסוימת גם אנטי. כלומר, היו אפילו אנשים שראו בציונות הזדמנות סוף סוף להשתחרר מן היהדות, כלומר מן ההגדרה הדתית של היהדות. שאומר, ודאי חלק גדול מהוגיה אמרו, אנחנו לא זקוקים להגדרות תורניות, די לנו למשל במדינה, ארץ, שפה. יש כאלה שהוסיפו לזה גם כמה אידיאלים סוציאליסטיים וכדומה, או דת העבודה, חזרה אל הטבע של א' ד' גורדון. ואם כן, ראו את עצמם כבלתי מחויבים לבית המדרש הישן. הדבר הזה גם גרם להתנגדות חריפה או על כל פנים הסתייגות מה, מצד רבנים שאולי היו מוכנים לתמוך בראשית התהליך, אבל אחר כך אמרו, זה לא משלנו. עד היום הזה אפשר לשמוע הרבה פעמים בשיח החרדי, שהציונות לא קמה אלא כדי להעביר את היהודים על דתם. כן? זה, אפשר לשמוע הרבה פעמים את הטיעון הזה, שכמובן אין לו שחר, כן? אפשר לומר, אני חושב שאולי כדאי כבר מיד להקדים את זה, הטעות הבסיסית שיש כאן היא הטשטוש שיש פה בין שתי תופעות, הציונות מחד והחילונות מצד, מחד. כלומר, העובדה שהאידאל הציוני היה נסו בפיהם ובמוחם של אנשים חילוניים, אינו עושה את הציונות כשל עצמה לדבר פסול. ולכן הייתה פה איזושהי אי-הבנה, אבל הייתי רוצה כאמור לדון בכל השאלות האלה מצד המקורות של היהדות. לצורך זה, אני מזמין אתכם לעיון בפרשת ניצבים שבספר דברים. מי שיש לו תנ"ך, עולה תנ"ך, מוזמן, מוזמנת לפתוח. אני קורא כאן בספר דברים בפרק למד, בפסוק א'. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. כן, כלומר, הברכה והכללה מתוארים בפרשת כתבו בהרחבה. שם משה מגלה לנו שעתידים אסונות גדולים ליפול על עם ישראל, יחד עם ברכות גדולות. כן? לכן, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך, השם אלוהיך שמה. זה דברים פשוטים. עכשיו, פסוק ב' הוא זה שיעסיק אותנו. בפרק למד של ספר דברים, פרק למד, פסוק ב'. כאן בפסוק, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, נאמר כאן שאנחנו נשוב אל השם אלוהינו ונשמע בקולו. על מה מדובר? מה זה השיבה הזאת? יש מקום לומר, השיבה הזאת פירושה קיום המצוות. כפי שרגילים לומר, מה זה לחזור בתשובה? לא קיימתי מצוות, עכשיו אני מקיים. אבל אם אנחנו מתבוננים בכתוב, אנחנו רואים שזה לא יכול להיות. מדוע? אני קורא בפסוק ח', כלומר, שישה פסוקים לאחר מכן. ושוב אני רואה פה משפט, ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אם כן, הפסוק, פסוק ח', אומר במפורש שיהיה קיום מצוות. כלומר, שהתשובה הזאת גם תגרור עמה את קיום המצוות. אבל בפסוק ב', הפסוק הראשון שקראנו, פסוק ב', איננו מדבר על שיבה שגוררת עמה קיום מצוות. אם כן, מה משמעותו של הביטוי ושבת עד השם אלוהיך בפסוק ב'? זאת השאלה שמטרידה אותנו כעת. וטוב, הסתירה הזאת, השאלה הזאת, נכון, נפתרה על ידי המפרשים באופנים שונים. הייתי רוצה כאן להביא לכם את אחת המסורות הפרשניות, זו של בעל עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, שהיה שני דורות לפני הגירוש בספרד, ואותו רעיון חזר אחר כך בכתביו של רבי יהודה אלקלאי, וגם אצל הרב צבי יהודה קוק. שלושת החכמים האלה שציטטתי, שציינתי, אומרים שפסוק ב' איננו מדבר על חזרה בתשובה, אלא הוא מדבר על שיבה לארץ ישראל. כלומר, ושבת עד השם אלוהיך, פירושו לשוב לארץ ישראל. וזאת מניין להם? מאיפה הם לקחו את הרעיון הזה? פשוט מאוד, מפסוק ג'. פסוק ג' אומר כך, ושב השם אלוהיך את שבותיך מה פירוש ושב את שבותיך? שוב, אפשר פה לטעות, לומר ושב וכנף והוא ישיב אותך. אבל אם כך, היה צריך להיות כתוב והשיב השם אלוהיך את שבותיך. אבל לא כתוב כך, אלא כתוב ושב השם אלוהיך. אמרו רבותינו בתלמוד, מכאן שכשעם ישראל חוזר לארצו, גם הקדוש ברוך הוא כביכול חוזר עמהם. כלומר, כביכול השכינה נמצאת בגלות, והיא יוצאת מן הגלות על ידי צאתנו אנחנו מן הגלות. כן, ושב השם אלוהיך את שבותיך, את במובן של עם, יחד עם שבותיך גם הוא ישוב. אם כן, אם פסוק ג' הוא ההמשך של פסוק ב', ויש לי סיבות טובות לחשוב את זה, כי בדרך כלל ג' זה אחרי ב', אם כן, זה אומר שהשיבה שנאמר, שמדובר עליה פה בפסוק ב', היא שיבה לארץ ישראל. יותר מזה. כן, וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם אלוהיך שמה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם ייקחך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך. כלומר, פה מדובר על שיבת ציון נטו. בעקבות השיבה הזאת, מגיע אלינו פסוק וו. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. מה זאת מילת הלב שמדובר עליה כאן? למול את הלב. מדובר על איזשהו שינוי מנטלי. כן? משהו ישתנה בזהות שלך בעקבות השיבה הזאת. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים, בעקבות שיבת ציון בימינו, נוצר טיפוס יהודי חדש. עד כדי כך, שכמה הוגים, סוציולוגים, שאלו את עצמם אם יש איזו רציפות של זהות בין היהודי של הגלות לבין היהודי של ימינו. אבל כל פנים, אתם רואים שהכתוב מדבר על זה. הכתוב מדבר על זה, ומה לשם אלוהיך את לבביך ואת לבב זריך. ורק לאחר מכן, פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. וכביכול הכתוב מבין שחזרה בתשובה לקיום המצוות במובן המלא של המילה ולא במובן החלקי של המילה, זה אפשרי רק אחרי שיבת ציון. או הייתי אומר, אחרי החזרת העצמאות המדינית. אם כן, במובן הזה, אפשר לומר שהציונות היא בהחלט שייכת לחזון המשיחי של אחרית הימים וכדומה. מה זה ושמעת בקולו שבפסוק ב'? הרי אני טענתי שפסוק ב' איננו מדבר על קיום מצוות. אז אם כך, איך נסביר את הביטוי ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום? מוכרחים לומר, מוכרחים להסתכל, תסתכל המילה בקולו. איך כתובה המילה קול? אם תסתכל היטב, קוף למד, נכון? חסר וו. אם תסתכל לפסוק ח', אתה רואה, ושמעת בקול השם, קוף וו למד. הדבר הזה איננו מקרי. יש קול חסר ויש קול מלא. ושמעת בקול השם, זה כשאתה תקיים את כל המצוות. איך נאמר כאן פסוק ח', ועשית את כל מצוותיו. משמע שבפסוק ב' אתה מקיים מצווה אחת בלבד, והיא לשוב לציון. כלומר, ושמעת בקולו הקורא לך לשוב ציונה. אין? זה המשמעות. איך המתנגדים לציונות בציבור הדתי מסבירים את המקורות שאני אביא? עוד שאלה עמוקה, אני לא בטוח שאני מחויב לענות. זאת אומרת, אולי תשאל אותם איך הם מסתדרים, כן? אבל נגיד אחרי, אולי פעם נלמד את זה באיזושהי סוגיה תלמודית, נראה שהאופן של הבנת הכתובים זה תלוי במידה רבה באופי פנימי עמוק מאוד. הייתי אומר, אפילו בשורש הנשמה של האדם. כלומר, אם יש לך שורש נשמה מסוג מסוים, אתה תבין את הכתובים באופן מסוים, ואם לא, אתה לא תבין. זה אפשר להביא לזה כמה מקורות, אבל אולי בהזדמנות באמת תשאל יהודי חרדי איך הוא מסביר.
אולי הכוונה הייתה פה לשיבת ציון של עזרא ונחמיה?
אתה שואל, אולי הכתוב פה מתייחס לשיבת ציון של עזרא ונחמיה. שאלה יפה. כן, הבנתי את השאלה. אתה רוצה גם תשובה? כן, התשובה נמצאת בתלמוד הירושלמי. בתלמוד הירושלמי במסכת שביעית, בפרק שישי, הלכה א', יש דיון מסביב לפסוקים האלה. ושם נאמר מה ההבדל בין שיבת ציון בימי בית שני לשיבת ציון בימי בית שלישי. ושם נאמר במפורש שבעוד שבית שני הייתה גלות אחרי השיבה, אבל בשיבה השלישית אין יותר גלות. ומביאים את זה מן הפסוק הזה, ויטיבך והרבך מאבותיך, פסוק ה'. כלומר, ומה זאת אומרת, ויטיבך והרבך מאבותיך, אבותיך גלו אחרי שיבתם, אתה משאתה שב אינך גולה יותר. ירושלמי מפורש. אם כן, אנחנו רואים שהתלמוד לפחות ראה את הפסוקים האלה כמתייחסים אל שיבת ציון בימינו, ולא לשיבת ציון שהייתה בימי בית שני. אבל לכל פעמים אנחנו רואים פה שהכתוב מדבר על זה שהשיבה אל קיום המצוות במובן המלא הוא אפשרי רק אחרי שיבת ציון. אם כן, כך שהשאלה מדוע דווקא הנפשות הפועלות של התהליך הציוני היו דווקא חילונים, רואים על כל פנים שהכתוב כבר דיבר על זה. השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. מדוע היה צורך שהשיבה הזאת תעשה באופן הזה? כן? הייתי רוצה להשתמש במושגים של קדושת הפרט וקדושת הכלל. זה עם המושגים האלה ידועים. בדרך כלל מדברים על זה שהדת, לאו דווקא הדת היהודית, כל דת, יש לה יעד לתת עושר רוחני ליחיד. כלומר, אם תקיים את מצוותיה של הדת, אתה תהיה מאושר. בעוד שהנושא הקולקטיבי, המדינה, זה בדרך כלל מחוץ לתחום של הדת, משום ש... אפשר לומר, זה שייך לרשעים, כן? זה דבר שהורגלנו אליו על ידי הנצרות לצערנו, שישו הנוצרי אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, הנצרות התייאשה מלראות קדושה בחיי המדינה, ובזה היא מנעה את עצמה מלקחת את ההגה של הכוח העיקרי של תיקון העולם. גם אבות הכנסייה שאתה מדבר עליהם לאחר מכן, הם בעצמם דיברו על איזושהי הבחנה בין המשפט ששייך לכנסייה, לגוף הדתי, לבין המשפט השייך לגוף המדיני, המלך. ההבחנה הזאת שייכת גם אצלם, ללא שום ספק. ואפשר לומר שעד עצם היום הזה יש סירוב מהותי של התיאולוגיה הנוצרית לקחת אחריות על ענייני המדינה. כן? זה גם אצל אוגוסטינוס, ציוויטה דיי, זה ברור שמה שיש תפקיד שונה לחלוטין לרשות החול לבין רשות הקודש, כשענייני החול הם מחוץ לקודש ללא כל ספק. בעוד שבתוכנית שלנו, אנחנו תלמידי אברהם אבינו, אז אצל תלמידי אברהם אבינו התוכנית היא אחרת. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, אתה תלך לארץ, דווקא לאיזושהי טריטוריה, ואסך לגוי גדול. גוי פירושו אומה, כלומר ישות מדינית. יש תוכנית כזאת. אז אנחנו הורגלנו מאוד לעניינים של קדושת הפרט, ואפשר לומר שבמשך הגלות בעצם היינו דומים מבחינת מה לאידיאל הדתי של הדתות האחרות, ואילו השיבה לציון תובעת איזושהי מהפכה, את ההחלטה לעסוק גם בענייני קדושת הכלל. ולכן אי אפשר שהדבר הזה לא יעבור דרך איזשהו משבר בזהות. כלומר, המשבר בזהות שעברנו דרכו, דרך החילון הכללי של האומה, הוא מאובחן על ידי גדולי ישראל בתור מעבר מכלים קטנים של קדושת הפרט לשינוי מנטלי של קדושת הכלל. גם פה הכתוב אומר את זה, ועשית כל מצוותיו. לפני כן היית מקיים מצוות, אבל זה לא היה כל מצוותיו. זה היה, אפשר לומר, מצווה פה, מצווה שם, ללא שיהיה לזה היקף של קדושה כללית. יש אנשים שפחדו מקדושתה של ארץ ישראל. אמרו, כן, המקום הוא קדוש מדי, כן, כפי שהובא במספר מקורות, המקום הוא קדוש מדי בכדי שאני אסתכן ולעלות אליו. הטיעון הזה הוא טיעון עתיק, אני אולי אתייחס אליו בהרחבה יותר בהמשך. יש לנו כמה מקורות, אני התכוונתי לדבר על זה, אנחנו בעזרת השם גם נעסוק בזה. כן, אבל בינתיים הייתי רוצה רק לציין נקודה אחת, כי נשאר לנו מעט זמן עד סוף הלימוד. יש הגדרה מאוד חשובה של המושג גאולה. כן? כלומר, אנשים תמיד מדברים, יש תמיד ויכוחים, האם אנחנו בעידן של גאולה, לא בעידן של גאולה, משיחיות, לא משיחיות. אנחנו צריכים להבין קודם כל מהי ההגדרה המקורית של מושג הגאולה במסורת היהודית. ההגדרה המקורית היא העצמאות המדינית. המקור לזה הוא כמובן בדברי הרמב״ם המפורסמים בהלכות מלכים בפרק י' ב', אומר הרמב״ם, אמרו רבותינו, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. הדבר היחיד המבדיל הוא העובדה של העצמאות המדינית, זהו הקריטריון. כלומר, תקופה תוגדר כמשיחית אם היא מאופיינת בכך שיש עצמאות מדינית. אם אין בה עצמאות מדינית, תהיה תקופה זו גדולה ככל שתהיה, היא לא תוגדר כמשיחית. המקור לזה גם הוא קדום לזה יותר בתלמוד, בדברי המורה שמואל, וגם נמצא בדברי בן זומא וחכמים במסכת ברכות. על כל פנים, זה ברור שהעצמאות המדינית הייתה הקריטריון של הגאולה, ומה שגרם להוצאתה של הנצרות מקרב היהדות הייתה היומרה להביא לגאולת הנשמות בלי לעבור דרך גאולת המדינה. בעצם מה שישו היה אומר לרבנים בזמנו, אמר, אתם מחכים שבן דוד יבוא כדי שהוא יגאל אתכם מעול הרומאים, ואני לא באתי אלא כדי לגאול את הנשמות. ברגע שהרבנים שמעו את הדברים האלה, אמרו, אם כן, נפרדו דרכנו. עכשיו, אפשר להבין שבמהלך הגלות, שנים רבות כל כך מחוץ למציאות הטבעית שלנו, פיתחו איזה מין תגובות ספונטניות של פחד מפני הקודש והאידיאליזציה של ארץ ישראל והמדינה, אבל ברור שיש פה סטייה מן היהדות המקורית. אולי כנקודה אחרונה אני רוצה לציין גם להלכה, מה המשמעות של עצמאות מדינית. כי אפשר לומר, עצמאות מדינית זה כשאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ואין שום לחצים אמריקאים ושום לחצים כלכליים ולא כלום. זה פשוט לא נכון. פוסקי ההלכה כבר ביארו את הדבר הזה, שיש למדינת ישראל במצב העכשווי, לפי כל המקורות התלמודיים שאני לא אלאה אתכם בהם, מעמד של מלכות לפי ההלכה. אם כן, שבנו אל המצב של המלכות, כפי שאומר הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, ימות המשיח הוא הזמן בו תשוב המלכות לישראל. וברוך השם, הגענו אל המצב הזה. סוף סוף יש בידינו הכלי הדרוש על מנת למלא את יהודנו האוניברסלי. עד אז, עד הקמת המדינה, עסקנו בעצם בענייני עצמנו. מכאן ואילך אנחנו חוזרים ליטול תפקיד, חלק בתיקון האנושות כולה. סוף סוף אנחנו יכולים לומר את אשר יש לנו לומר. טוב, את הנקודות האלה אני חושב שאנחנו נרחיב בפעם הבאה. ערב טוב, תודה רבה לך.